לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום חמישי ותבית באלול תשע"ח באולפן בני טוקר. מלחמות הירושה ברשות הפלסטינית אחרי דן אבו מאזן, הם כבר מתחמשים כדי לחזק את מעמדם. האם זאת הדרך לרשת את אבו מאזן? נשוחח פה עם המזרחן דוקטור דוד בוקאי. וגם על מעבר לים, מה קורה בארצות הברית? גם ההסתבכות של הנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סביב העסקת הטיעון עם עורך הדין כהן, וגם עם הרשעתו של ראש מטה הבחירות. האם יש סיכוי להדחה? נשוחח פה עם עורך הדין שלדון שורר, לשעבר יושב ראש המפלגה הדמוקרטית. וגם עוד בכל הנוגע לטראמפ, הנאום שלו שבו הוא אומר עסקת המאה, אנחנו נתנו את ירושלים, עכשיו הפלסטינים יקבלו תמורה. האם יש ממה לחשוש? נשוחח פה עם השגריר לשעבר וסגן שר חוץ לשעבר דני אילון. וכן ביומן, מדוע הוכפל עונשו של בן דרי, לוחם אגב, בתחילת השבוע לידי שופטים, דווקא שופטים שניים חובשי כיפה, הם אלה שחריעו את הכף לחובתו. נשוחח פה עם רן קרמי בוזגלו. וגם על הנהג הדורס שהיום הוגש נגדו כתב אישום חמור שכולל הריגה ועוד סעיפים נוספים. בנושא הזה נשוחח עם עורך הדין דוקטור חיים שטנגר. גם על משבר השבת, הגשר, עבודות גשר יהודית שיופסקו, איתן קבל אומר, אל תסניעו את השבת. אפשר לעשות דברים בהסכמה, לפעמים גם דברים בשתיקה. אז הנה הרבע. אבו מאזן נערכים שם ברמלה ליום שאחרי, הוא נכנס יותר מדי ויוצא מבתי החולים, והמועמדים השונים הם מגייסים חמושים, כך כנראה זאת הדרך שם ברמלה לצבור כוח לקראת היום שאחרי. ואנחנו משוחחים בעניין הזה עם המזרחן דוקטור דוד בוקאי, אוניברסיטת חיפה. שלום לך ובוקר טוב.
בוקר טוב, שלום וברכה.
אז מה אתה אומר על הקרב הזה, קרב הירושה, האם אכן מדובר בקרב אמיתי?
אני אתן לך פרספקטיבה היסטורית אסלאמית כדי שתבין את הסוגיה היום, והיא קיימת 1400 שנה.
כן.
באסלאם אין רוטיניזציה של החריזמה, דהיינו אין העברת ירושה בצורה מסודרת. וכל העברת ירושה מלווה תמיד באלימות, לובתה תמיד, 1400 שנה. לובטה תמיד באלימות. המנהיג אף פעם לא ממנה לו יורש בצורה מסודרת. ולכן אתה תמצא את המאבקים האלה בכל מקום, כולל בסעודיה לאחרונה, כולל במדינות המפרץ, כשהשליט הולך לעולמו או מתקרב ללכת לעולמו או נפגע באלימות או כל צורה אחרת, תמיד יש מלחמות ירושה. אז זה לא חדש. על ערפאת ידוע היה הדבר שהוא מעולם לא מינה לו יורש, ואפילו הייתה בדיחה נפלאה שסיפרו עליו, שהוא סיפר, ששאלו אותו כל אנשים סביבו, תשמע, אתה צברת מיליארדים בחשבונות שונים בעולם, ומה יהיה, אולי תגיד לנו לפני שאתה הולך לעולמך, אתה הראיס הגדול וכו' וכו'. וערפאת נהג לומר, כאשר אני אמות ותשים אותי בארון ותקברו אותי, אז אני אושיט יד החוצה וירשום לכם את מספרי החשבונות. והם היו כמובן מאוד מתוסכלים, ואני מניח שעד היום הרבה חשבונות של ערפאת לא נמצאים בידי הרשות הפלסטינית. אבו מאזן נמצא מעל ומעבר, אתה יודע, כבר כמה שנים טובות מעבר לזמן הבחירה הרגיל שלו. ואני מאחל לו שילך באמת לעולם שכולו טוב, כי הוא אדם מתואב והוא אבי אבות הטומאה. אלה שבאים אחריו לא יותר טובים. עכשיו, הדרך הנכונה של
אגב,
אנשים...
רק תרנן את זיכרוננו, תרנן רק את זיכרוננו, אבו מאזן, איך הוא ירש את ערפאת למרות זאת, איך הוא התמנה?
בפועל אבו מאזן היה יושב ראש ועד הפועל של הרשות הפלסטינית, של המועצה הלאומית הפלסטינית, והוא קיבל, הוא קיבל את תפקידו משום שהוא היה יותר קונסנזואלי, זה לא משום שערפאת בחר בו אי פעם. עכשיו לכאורה היו גם בחירות ב-2000.
יותר מה? יותר קונסנזואלי, מה זה אומר?
כן, יותר הסכמתי, שהיה עניין של הסכמה.
כן.
אוקיי, אז עכשיו, המנהיגים נבחרים בצורה כזאת, מאחר והפוליטיקה האסלאמית, הערבית-אסלאמית, הייתה תמיד פוליטיקה אלימה, אז לא צריך להפתיע שכל המועמדים האלה בשמם מתחמשים, כי בעצם זו הדרך. אתה צריך לקחת עוד פרספקטיבה כדי להבין את זה מבחינה היסטורית, וזה שהגיבור הוא הגיבור באסלאם הוא תמיד גיבור המלחמה, הוא לא משהו אחר. זה לא גיבור המדע, זה לא גיבור שתרם אלא לחברה, גיבור שתרם מבחינה תרבותית וכו', זה אך ורק גיבור המלחמה. וגיבור המלחמה תמיד הוכיח את עצמו באמצעות האלימות, באמצעות הנשק. ולכן הדרך שלך להגיע לשלטון היא דרך האלימות הפיזית, וככל שאתה צובר יותר עוצמה, כך אתה גם יש לך יותר סיכויים, וזה בדיוק מה שעושים המועמדים כל אחד בפני עצמו, משום שהם יודעים שהדרך הנכונה היא להוכיח את עצמם, זה היא דרך האלימות. אם אתה צובר יותר עוצמה ואתה תופס יותר מוקדי כוח בכוח, ואם אתה מראה שאתה בעל יכולות אלימות, הסיכויים שלך להיבחר גבוהים יותר. בכל מקרה, שום דבר לא צריך להפתיע בדרך, ב, 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 בשיטה הזאת ובגישה הזאת, כי היא באמת מאוד אופנית לאסלאם.
וחלק מהמועמדים רג'וב ואחרים אמרו שגם הם לא ממש בקו הבריאות.
אני לא יודע מה מצב הבריאות של כל אחד ואחד מהם, ואני מאחל להם הרבה אי בריאות, אבל זה לחלוטין לא רלוונטי. כל הגיבורים האלה, חלקם סולקו, חלקם נודו, חלקם בכלל לא נמצאים בטריטוריה הפלסטינית, חלקם בבתי הסוהר, הם מועמדים מטעם עצמם, במקרה שרג'וב אפילו זה מטעם הרבה ישראלים שזוכרים לו חסד נאורה ולא יודעים שהוא רוצח שפל, ולא אכפת להם שהוא רוצח שפל. אף אחד מהם,
הכוונה חסד נעוריו,
אף אחד מהם לא יהיה גם מועמד טוב, כלומר לא יהיה מועמד שיהיה מוכן באמת להגיע להסדר, להפך, הם ירצו להיבחר בדיוק על התווית, על הכרטיס של קיצוני יותר ואלים יותר וכלפי ישראל, כי זה בעצם מה שעל פי דעתם ייתן להם את נקודת היתרון לעומת האחרים. אני שונאת ישראל יותר, אני מבטיח להילחם בישראל יותר, ולכן אני סבור שאני יכול להגביר את הסיכויים שלי להיבחר.
ולגבי באמת המועמדים, יש לך איזה מישהו שאתה מאמר עליו?
לא, אין לי מושג. אני ממש לא יודע, ושום אחד לא יפתיע אותי, ואם יסרפו אחרים גם כן לא יפתיע אותי. הדבר הנוסף אולי שאתה צריך לקחת בחשבון, שכל המועמדים האלה בפועל, אם תתקיימנה בחירות בצורה מסודרת, חמאס מנצח גם ביהודה ושומרון. חמאס מנצח ומנצח בגדול מזה שנים רבות. זו הסיבה שאבו מאזן לא הלך לבחירות, למרות שהתוקף הנשיאות שלו פג, אני אומר נשיאות, אני חוטא בעצמי, הוא יושב ראש, אף פעם לא נשיא. גם ערפאת וגם הוא רצו להגדיר אותם כנשיאים, אבל פי הפורמליות הם יושבי ראש הרשות הפלסטינית. אז תוקף היותו יושב ראש הרשות הפלסטינית פג לפני שנים רבות, הוא עדיין כאן, בדיוק מאותה סיבה, שמישהו יודע טוב מאוד, וכל המועמדים יודעים טוב מאוד, שאם תתקיימנה בחירות מסודרות, חמאס מנצח.
אבל אפשר לעשות בחירות, אולי שרק הפתח יעמדו לבחירה ולא החמאס.
כן, זה בהחלט יכול להיות, בהחלט יכול להיות. זה אפילו אולי גם מה שישראל הייתה רוצה. אני לא בטוח שזה מה שיקרה בפועל.
אבל השאלה היא באמת למה, השאלה היא למה צריך בחירות, למה המועצה הזאת של הפתח, או איך שתקרא לה, לא יכולה למנות ביחד את העניין הזה.
המועצה של הפתח יכולה למנות מישהו מטעמה, עדיין, מאז שנקבעה המסגרת הפורמלית של רשות פלסטינית, אז זה צריך להתנהל בבחירות. ולכן גם אם המועצת הפתח תבחר כאדם מכל הפרחחים האלה, אחד מהם כמועמד, זה עדיין לא אומר שהוא יהיה המועמד. הדרך הנכונה היא דרך הבחירות, ויכול להיות בהחלט שהם יעשו מניפולציה וינסו אך ורק מועמדים שלהם או מועמדים עצמאים, אבל החמאס באותה מידה, זה ארגון מנוול, יכול להכניס מה שנקרא כאילו מועמדים עצמאים, או כאילו מועמדים שהם בלתי תלויים, ומהר מאוד יתברר שהם האנשים של חמאס, או נציגים של חמאס. העסק מאוד מסובך, אבל אלה הפלסטינים, אלה בני בריתם של הרבה ישראלים לצערי הרב.
והזכרת את רג'וב שזוכים לו חסד נעוריו, מה התכוונת?
תראה איזה אהדה יש לו ברחוב הישראלי. זה פשוט מדהים כמה ישראלים היו רוצים שהוא ייבחר, בטענה שכאילו הוא יכול להביא משהו, ומה שהוא יכול להביא זה יותר אלימות ויותר רציחות כמו כולם. אין אף אחד מהם שהוא באמת ראוי, ואין אף אחד מהם שהוא יכול להיות פרטנר למסע ומתן שלנו.
הוא קצת אבל עשה לנו צרות בכדורגל, לא?
כדורגל רק, תשמע,
אדם עשה כל מיני החרמות על ישראל.
ב-2014 ו-2014 בשני אירועים הוא דיבר על כך שאם וואלהי, אם הייתה לי פצצת אטום הייתי מטיל אותה על ישראל. זה אחד האנשים הקיצוניים והפנאטים ביותר. אבל זכור מה עשה אדון, מי שהיה אז רמטכ"ל המטורלל הזה ברק, ומה מי שהיה אז אלוף פיקוד מרכז עם מדחת יוסף באירועי שכם, שזה קבר יוסף בשכם. זה פשוט מזעזע. הם סמכו על הייצור הנאלח הזה רג'וב, שהוא בעצם ישלח כוחות רפואיים כדי לפנות אותו. ואנחנו יודעים שהאדם הזה, האדם הנפלא הזה, מדחת יוסף, הלך לעולמו אך ורק מאיבוד דם, משום שהחבר'ה שלנו סמכו על ידידם רג'וב. ויש עוד מקרים רבים והצרות רבות. זה אחד האנשים הפנאטים ביותר, אבל זה לא אומר שטיראווי ואחרים יותר נחמדים ויותר טובים.
אוקיי, נודה לך על הדברים. זרחן דוקטור דוד בוקאי מאוניברסיטת חיפה, תודה רבה לך.
יום טוב.
תודה. אנחנו רוצים לעסוק כעת בהסתבכות של נשיא ארצות הברית, גם עסקת הטיעון עם פרקליטו לשעבר מייקל כהן, וגם ההרשעה של ראש מטה הבחירות הזמני שלו, פול מנפורט. אנחנו משוחחים כעת עם ראש המפלגה הדמוקרטית בישראל לשעבר, עורך הדין של דון שורר, שלום לך.
שלום, שלום.
אז מדברים, שמענו שהנשיא אמר היום שאם ידיחו אותו מתפקידו, השווקים בעולם יתמוטטו. האם אתה באמת חושב שיש כאן אפשרות כזאת של הדחה?
אפשרות של הדחה, הנה הסיפור על ההדחה. קודם כל, השאלה, האם יש סיבה להדחה, יש איזה סיבה שאפשר להדיח את הראש, את הנשיא. השאלה השנייה, אם יש אפילו סיבה, האם זה יתקיים. לגבי הסיבה, לדעבוני, יש סיבה. מה שקורה, ניתן להדיח את הנשיא אם הוא עשה איזשהו מין פשע, high crimes and misdemeanors. זה משהו, treason, bribery, high crimes and misdemeanors. זה לא ברור מה המובן. אבל זו שאלה פוליטי ולא שאלה משפטי. אם מקבלים כתב אישום להדחה, שזה קוראים לזה impeachment, זה לא אומר שהוא יצא, impeachment זה כתב אישום. אם יש כתב אישום להדחה, המקום שדנים פה הוא בסנאט, שזה מקום פוליטי, לא בפני שופט. זאת אומרת שהשאלה היא פוליטית, האם הוא עשה דבר כל כך רע שמגיע לו להדיח, אבל זה גם כן שאלה פוליטי, האם בכל זאת, אפילו אם הוא עשה משהו רע, מה יותר טוב למדינה? להדיח אותו, להוציא אותו מהתפקיד או לא? וזו שאלה פוליטית. והואיל והיום הסנאט הוא בידיים של הרפובליקאים, אז לא נראה לי שאפילו אם הוא עשה משהו, אם זה נותן סיבה. אבל מעניין מאוד, המילה bribery, זאת אומרת לשוחד, זה לא רק שוחד שנותנים כסף למישהו לשנות את הדעה שלו, אבל לפי הכללים, כשהם דיברו על זה בזמנו, לפני 250 שנה, אמרו על השוחד, מישהו שקיבל את המשרה כנשיא עקב משהו לא הוגן. לא רוצו מישהו שיהיה בתפקיד אם הוא עשה איזשהו פשע כדי לקבל את הפסחה שלו. וזה בדיוק מה שיש לנו פה.
הסיפור עם מייקל כהן, כן?
סיפור מייקל כהן, שהם שילמו כסף לכמה נשים, סטורמי דניאלס ועוד, כדי שלא יהיה איזה רעיונות בתוך הקהל שהוא אדם לא טוב או לא הוגן או לא מורלי מבחינת מיני, ואילו הם היו יודעים, זה היה יכול לשנות את פנסילבניה וויסקונסין ואוהיו, וזה היה יכול לשנות את כל הבחירות. אז יש בזה קשר ישיר בין התשלום לאנשים האלו ובין קבלת המשרה כנשיא. זה בדיוק מה שהם דיברו אז בזה. אז האם יש סיבה להדחה? לדעבוני, כן. האם ידיח אותו, יוציא אותו מהתפקיד? לא חושב.
גם אם המצב ישתנה בבחירות האמצע? מבחינת הרוב...
זה בדיוק. אם ישתנה המצב בבחירות האמצע ויהיה יותר דמוקרטים, אני לא יודע אם הם יכולים לשלוט גם בסנאט או בית פה, אז זה שאלה. אבל אני חושב שזה יהיה פשע מטעם הסנאט ומטעם בית הנבחרים, שהם אלו שמגישים את זה. בית הנבחרים מגיש את הכתב אישום, ובסנאט יש הדיון. אז אם אנשים בבית הנבחרים לא אפילו יבדקו את העניין, לא יעלה שאלה על המקום, האם יש מקום להדחה, אם לא יעלו את זה על סדר היום, אני חושב שהם עושים משהו, שהם לא ממלאים את תפקידם.
אתה צופה שהציבור האמריקאי גם, איך אומרים, מזדעזע מכל הפרשה הזאת?
האמת היא לא, אני חושב שלא. אני חושב שאנחנו שמענו, אנחנו ידענו מה, איזה טיב בין הבן אדם הזה כבר. אבל אני יודע.
אתה אומר אתה מתכוון הדמוקרטים, כן?
כן, לא, אפילו כולם ידעו. שמע, יש לו, הוא עשה ניוף, הוא בזמן שהיה נשוי לאישה הראשונה, עשתה ילדה עם האפילגה שלו שהפכה להיות האישה השנייה. אנחנו ידענו מאיזה מבן אדם, ראינו, שמענו את הזנת סתר, איך שהוא מדבר על נשים וכולי. זה אדם גס מאוד, ואדם שמשקר כל יום. יש רשימה ארוכה של שקרים שהבן אדם אומר, כל יום שקרים. והנה, מונפורט, שהוא הראש המטה שלו, מה הוא אומר עליו? שיגיד, אני חושב שהיה צריך להגיד שנבחר, לא ידע וכו'. מה הוא עושה? הוא לגנות אותו, אבל לא, הוא משבח אותו. למה הוא משבח אותו? כי הוא לא דיבר נגד הנשיא לעומת כהן. כהן דיבר, אז זאת אומרת, הוא לא אמין לו. אבל מונפורט שתק. אז הוא נתן שבח וברכות למונפורט על אף כל הדברים האיומים. והיום עדיין אומר שכל הפעולות של מולר זה witch hunt, שאין לזה שום בציץ, למרות שכבר היו הרבה פסקי דין להאשמות פה, וגם אני חושב יש איזה 32 אנשים שהם עוד מעט יבואו לדיון. אז זה כל כך מצריח.
גם מונפורט עצמו, נכון, הוא מסובך מאוד, יכול לשבת הרבה שנים בכלא.
נכון. וכהן הוא חשוף ל-65 שנים בכלא, אז להגיד שזה לא, שזה איזה אפס.
אז למה נשיא ארה״ב אומר שאם ידיחו אותו השווקים בעולם יתמוטטו? האם הוא בלחץ? זה מעיד על לחץ?
אגו ענקית. תראה, היום, בגלל לדעתי, הטיפשיות שלו, שעושה, מה הוא עושה? הוא מדיח את בני ברית שלו, ומלא את המחץ, והיום בגלל שמלא את המחץ, העיקרים בארצות הברית הם ממש בבעיות, בגלל שעכשיו השווקים סגורים להם, וזה עושה הרץ והמון, אז הוא תומך ועוזר לפוטין, הוא לא מגנה את רוסיה עבור כל הדברים והתערבות שעדיין קיים היום-יום, התערבות ענקית של הרוסים, לתוך המערכת הבחירות לארצות הברית. זה לא אומר. הוא בוטה את בני ברית שלו. הוא פוגע בעיקרים ובעוד ענפים של התעשייה של ארצות הברית. הוא חושב שהכל העולם יתמוטט, אם הוא ילך, הלוואי שילך. אני מחכה ליום הזה.
אוקיי, נודה לך על הדברים, עורך הדין שלדון שורר, לשעבר יושב ראש המפלגה הדמוקרטית בישראל. תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה.
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לעסקת המאה ואמר כי הפלסטינים עומדים לקבל משהו גדול. הנשיא הסביר כי הוא נתן את ירושלים לישראל, אבל עכשיו היא תצטרך לשלם מחיר גבוה. אנחנו משוחחים בעניין הזה עם דני איילון, לשעבר סגן שר החוץ ושגריר ישראל בוושינגטון. שלום לך.
שלום בני.
אז רצינו ככה לנתח בעזרתך את הדברים של טראמפ. האם באמת יש פה משהו רציני שיש לנו סיבה אולי לחשוב שהולכת להיות פה עסקה שישראל תצטרך לשלם עליה מחיר גבוה?
אני לא חושב, בני. הדברים שאמר טראמפ אתמול לא שונים מדברים שהוא אמר בעבר, גם במהלך קמפיין הבחירות שלו וגם אחרי זה תוך כדי עבודת הצוות של קושנר וג'ייסון גרינבלט. טראמפ כמו טראמפ, בלתי צפוי, אומר דברים בעיתויים לא ברורים. אני חושב שעיקר הטעם מבחינתו להגיד דבר כזה זה, הייתי אומר, שתי סיבות. א', הוא מגיע עוד חודשיים לעצרת הכללית של האום בניו יורק, ואז כמובן הוא צריך להוכיח עשייה מדינית, לא רק בתחום של איראן וצפון קוריאה, אלא גם בנושא הפלסטיני. מנהיגים אירופאים מדי פעם מציקים לו בעניין הזה. מנהיגים ערביים, כמו סעודי, מצרים, ירדן, גם להם מאוד נוח שהוא יציר הצהרה כזאת כלפי הציבור שלהם, ככה שהוא יכול לבוא ולהגיד מבחינתו, הנה אני עושה כל מה שאפשר, והפלסטינים הם אלה שכמו תמיד תוקעים את התהליך, דוחים כל מיני הצעות פשרה ולא מגיעים למסע ומתן. אני חושב שזה עיקר העיתוי מהבחינה הזאת, ולגבי הכוונות שלו, הייתי אומר, מבחינה קונקרטית, אני, מה שהוא רואה כוויתורים גדולים, זה יכול להיות דברים שגם יתאימו לנו, כי אני יכול להגיד לך שהמתווה של טראמפ, שעוד לא פורסם, אבל כפי שהוא מתגבש, כפי שנראה לי לפחות, זה שמה שלא יהיה בתוכנית של טראמפ, זה לא קווי ה-4 ביוני, לא חלוקת ירושלים, ולא פליטים פלסטינים בישראל. אלה דברים די ברורים שגם הצוות שלו מאמין בזה. מה שכן יהיה אצלו זה גבולות בני הגנה לישראל, שלא היה במצרים הקודמים, וגם דבר שהוא מאוד חשוב, דרישה להכרה פלסטינית בישראל כמדינה יהודית. הצוות שלו מבין היטב שכל עוד שהפלסטינים מלמדים את הילדים שלהם, שכל השטח שלהם, תל אביב וחיפה וכל מה שלא יהיה, לא יהיה שלום, ולכן רק הכרה כזאת יכולה להיות באמת סוף הסכסוך.
שזה נראה ממש מתואם עם העמדות של נתניהו, הדברים שאתה אומר.
בהחלט, אנחנו יודעים שבאמת הנשיא הזה והצוות שלו, אני בהחלט יכול להגיד, הכי ידידותיים שהיו אי פעם לישראל, באמת בצורה מובהקת. ולכן אני לא חושב שבירושלים הייתה דאגה מיוחדת. כמובן שצריך להבהיר דברים בכל זאת, ואז בולטון, כן, היועץ לביטחון לאומי שהיה כאן, הבהיר את הדברים ברוח, הייתי אומר, ההבנות שלנו. אז ככה שאני לא רואה שום דבר חדש שקרה. הפלסטינים כמו תמיד, כמובן, הם ממשיכים לתקוף, ממשיכים להתנגד. אני לא חושב הם מוכנים לאיזושהי פשרה, ולכן נוח להם לתלות את הקולר על הכביכול, מה שהם קוראים הפרו-ישראליות של טראמפ. אבל ההצהרה של טראמפ, אני חושב, נותנת אולי איזשהו מנוף או לגיטימציה למצרים, לסעודיה, לירדן, ללחוץ על אבו מאזן. וכשאבו מאזן בא וטוען בליגה הערבית, הערבים לא תומכים בי, הסעודים לא תומכים בי, אז יגידו, תשמעו, הנה, אנחנו הבאנו להצהרה של טראמפ על ביקורים כואבים גם לישראל. מה אתם עושים, הפלסטינים? אז ככה שאני חושב שזה היה נוח גם לממשל וגם למדינות הערביות, העיתוי הזה.
אוקיי, נודה לך על הדברים. דני אילון שעבר סגן שר החוץ ושגריר ישראל בוושינגטון. תודה רבה לך על הדברים.
תודה לך.
השבוע בית המשפט העליון בתחילת השבוע החמיר את עונשו של לוחם אגב בן דרי שהורשע בגרימת מותו ברשלנות של פלסטיני במהלך הפרות סדר. במקור הוא הורשע, בית המשפט המחוזי גזר עליו 9 חודשי מאסר, אבל לאחר שהוא ערער בית המשפט העליון הכפיל את עונשו ברוב דעות. אנחנו משוחחים בעניין הזה עם רן קרמי בוזגלו, תנועת ציונות בנחישות. שלום לך.
שלום לך.
אז רצינו ככה לשמוע מה אתה חושב על ההחמרה הזאת, הכפלת העונש על ידי בית המשפט העליון בתחילת השבוע.
קודם כל, החלטה שערורייתית. תרשה לי לתקן אותך שדווקא השופט אלרון הוא זה שפסק, קבע שאין להחמיר את העונש, וההחלטה התקבלה ברוב של שני שופטים אחרים, למרבה התדמה, מה שמכונה מתנחלים, שהחמירו את העונש. מדובר בשערוריה, הזאת בעצם שתירת לחי לכל הלוחמים לדורותיהם. הרי דבר ראשון מבחינה טכנית, בן הסכים לעסקת טיעון, במהלכה יודה בגרימת מוות ברשלנות, לאחר שעורך דינו ציון אמיר, שעשה עבודה מצוינת אגב, היה משוכנע שהוא יצא זכאי אם ימשיכו עד סוף המשפט. בן היה מרוסק, אחרי 4 שנים של התעללות, הוא רצה לשים סוף לסגה, והסכים לעסקת טיעון. ושים לב שאותה פרקליטות שהציעה את עסקת הטיעון, היא שעררה ביום האחרון, ביום ה-24 שניתן לערער, ודרשה להחמיר בעונש. אני חושב שהדבר, ובמיוחד בתור אחד שמכיר את הסיפור הזה לעומקו, הדבר הזה הוא בגדר שערורייה, הוא הפקרות, ושוב אנחנו רואים שמפקירים את הלוחמים שלנו, שמוכנים לשלם אפילו בחיים כדי להגן עלינו, וחוטפים את הכדור מאחורה.
וציינת שהשופטים מתנחלים, למה התכוונת?
שני שופטים חופשי כיפה, שגרים במתיישבים, אני אומר מתנחלים כמובן, כי זה הכינוי שנוהגים להדביק לאותם מתיישבים אמיצים, הם דווקא אלה שקיבלו את דרישת הפרקליטות להחמיר, והכפילו את עונשו של בן.
אתה תמה על כך?
מוזר מאוד, אני רואה בדבר הזה משהו שהוא מנוגד אפילו להיגיון. כולנו חייבים להבין שבן דרי הוא שוטר. הוא אשם בכך שכדור חי שהשתרבב למחסניתו, הרג את אותו מתפרע, ושוב לא מדובר באיזה נער בטיול של צופים, אלא מתפרע שחלק מחבורה מתלהמת שבמאומות יום האדמה ידעו בקבוקי תבערה, אבנים, לעבר השוטרים. אז בתור שוטר, בן לא טוען את המחסניות. הוא לא כמו חייל שטוען את המחסניות, הוא מקבל את הציוד בנשקייה לרבות המחסניות והנשק. האם אפשר לצפות מבחור שמוקפץ לאירוע מבצעי, לפרוק את המחסניות שלו, את כל שמונת המחסניות, ולטעון 35 כדורים כדי לוודא שלא ישתרבב לשם כדור חי. אני אומר עוד פעם, מה שנעשה לבן זה פשוט שערורייה, זאת נבזות ממדרגה ראשונה. אנחנו הקמנו מיזם כדי לעזור למשפחתו שנקלעה למצוקה כלכלית קשה במהלך המשפט. המיזם נקרא כולנו בן דרי, אפשר למצוא אותו בגוגל, אנשים תורמים, ובזה בעצם מביעים את המחאה שלהם על העוול שנעשה ללוחם המצטיין ולמשפחתו.
אוקיי, רן קרמי בוזגלו, מתנועת ציונות בנחישות, אנחנו מודים לך על הדברים. תודה רבה לך.
תודה רבה.
תו אישום בגין הריגה הוגש הבוקר נגד הנהג אליהו בר זכאי מירושלים, שבחודש שעבר דרס למוות את הנער אילון שלב אמסלם ופצע את חברו, ומואשם גם בנוסף בחבלה חמורה, נהיגה בשכרות, הדחה בחקירה, שיבוש מהלכי משפט וניסיון להשמדת ראיה. אנחנו משוחחים כעת עם עורך הדין דוקטור חיים שטנגר, שלום לך.
צהריים טובים בני פוקר וצהריים טובים לכל המאזינים.
ובכן, מה דעתך על כל הפרשה הזאת? הציבור ככה מאוד כועס על הנהג הזה, כנראה שלא כל כך מאמינים בחרתה שהוא מביע. הוא קצת הסתבך, נכון?
אני חושב שהוא קצת הרבה הסתבך, אני אגיד לך מדוע. כתבתי על זה גם בשעתו בטור שלי. אחד הדברים שצריכים להבין, בית משפט, המשפטים לא מתנהלים בתקשורת. המשפטים מתנהלים באולם בית משפט. העלו שם כל מיני גרסאות, טענו שהיו שם מים, הוא החליק. לפי, תראה, ברגע שהוגש כתב האישום, הוגש גם חומר הראיות. צריכים להבין, ציבור המאזינים. חומר ראיות בעצם עכשיו נחשף פעם ראשונה לנאשם, אותו ברזקאי, לסנגוריו, והתביעה כותבת שהוא מואשם בניסיון לשימוש הליכי משפט, והוא ניסה גם להעלים ראיות או לשמש ראיות. ואז הם מביאים שם סיפור שהיה שם אפליקציה שהוא ניסה להשמיד אותה, ושהוא ניסה להיפטר מתחולת הקיבה שלו, שזה כמובן שיבוש הליכים, כי הנה שם בקיבה תחולת אלכוהול, זה קיים, ומישהו יעץ לו לקחת סוכריית מנטוס, כי השילוב של סוכריית מנטוס יחד עם המיצי הקיבה וכולי התרשתש, זה שיבוש הליכי ראיות קלאסי. זה גם יכול להיות השמדת ראיות, כיוון שאם הוא את האפליקציה שיבש, הוא הדין אם הוא פגע באותו חבר של אותו נפטר, אותו ילד שנתעס על ידו, אז יש לך את החבלה החמורה, יש גם בפנים את ההדחה בחקירה, יש לזה כמובן את השכרות, שתבין, שתבינו כל המאזינים והמאזינות, שכרות זה מאוד פשוט, אתה נוסע, לוקחים ינשופון, זה כזה פיה קטנה, אתה נושף, ואם אתה סליחה לביטוי, משחק אותה, או לא יכול, לא נושף עד הסוף, אז יכולים אחר להגיד בסדר, יש לך בעיה אולי בריאות וכולי, אז מביאים אותך לינשוף. ואם גם את הינשוף אתה לא עושה, אתה הולך לעשות בדיקת דם. אם אתה עושה בדיקת דם, כאן אתה לא יכול לעשות משחקים, כי רואים בדיוק תחולת הדם. הוא סירב לבדיקת הדם. סירוב לבדיקת דם משמע הודעה, או הודעה באלף, בכך שאתה שיקור. אין הרבה משחקים. לכן יש לך פה שכרות, וכמובן הריגה, הריגה זה יכול להגיע עד 20 שנה, זה אומנם לא רצח, אבל הריגה זה בדוד, די, בן דוד, העבירה בדודה, די קרובה של הדרת הרצח. עכשיו תוסיף את הכל כמכלול, אז כמו שאומרים בשפת העם, על היוסטור.
ואתה חושב באמת, אנחנו זוכים היו פרשות בעבר של אנשים שהציבור מאוד רצה להחמיר, דורי גלסברג, בסוף כולם משתחררים אחרי כמה שנים, לא יושבים את כל המלוא השנים.
אוקיי, זה בני, מה שאתה מעלה, זה שאלה, אוקיי, בוא נעשה כך. קודם כל אני חוזר למשפט שאמרתי קודם, שהוא צריך להיות משפט זהב, מרוב שהיום כלי התקשורת, בעיקר הטלוויזיה, מנהלים משפטים בתקשורת, ראה את המקרה של הרצח שהיה בקצרין, איך קראו, של תאיר רדה. שעד היום יש ספקות וכולי, אגב, אחד משלושת שופטי העליון, דוקטור דנציגר שפרש, יורם דנציגר, היה בדעת מיעוט. אבל מי שעקב אחרי הפסק דין דרך הטלוויזיה, בטוח שהוא זכאי, למרות ששני שופטי בית משפט העליון זיכו, הרשיעו את הרוצח ברצח של תמיר רדה. עכשיו, אני לא אומר שמכאן צריכים להשליך למקרה שלנו. אבל בואו נעלו את זה בבית משפט, יתברר כן סוכריית מנטוס, לא סוכריית מנטוס, כן הפרקליטות מחפשת או לא הפרקליטות מחפשת אותו, היו מים, לא היו מים, כל אחד פשרן, כל אחד מבין, כל אחד יודע, זה אחד. רכיב שני זה בהחלט, אתה צודק, תראי, יש פה הקלה, הקלה גדולה מאוד בהגישה, אם יתברר שאדם במליס, בסדון, הלך ואו שהביא את עצמו, זאת אומרת, אם אדם לא ישן בלילה ונוהג, או אם אדם שיקור זה אותו דבר ונוהג, זה דינו כמו אחד שמשחק עם כדור, עם אקדח, מה שנקרא, משחק עם האקדח טופי, ובודק אולי ברולטה הרוסית, מה שנקרא. אבל זה לדעתי רולטה רוסית, שיש שישה כדורים, וכל אחד מחורי האקדח טעון בתוך הטופי. מה, רגע, מה ציפה אדם שנוסע כשהוא שיקור? שהוא ישלוט על האוטו? מה הוא ציפה? שהוא להתרוס אנשים? ותראה מה קרה אחרית שלא נדע. ילד צעיר מוכשר מאוד מאוד ככל הנראה. אני לא הכרתי אותו, רק לפי התיאורים בתקשורת. וחברו נפצעו. ואז אם שופט ייתן עונש, ואני לא גוזר פה, כי אני לא מתערב בזה. אבל תבין, חיי אדם זה לא שנה, שנתיים, או שלוש, אחרי זה יורד שליש. אחרי שנתיים אתה רואה אותו בינינו, ילמדו, אתה עולה על אותו שיקור, אתה בדיוק כמו רוצח שמכניס אקדח ורובה טעון ולוחץ. זה מה שצריך להיות, ואם שופטים דעתם או שופטות, דעתם הייתה קלה, שיעביר אותם להשתלמות, שיראו להם את כל פסקי הדין האחרונים, שיראו להם מה מגזר הענישה, מה הדבר הקיים, וזה הכל.
אז מה לדעתך פסק דין במקרה כזה יעלום את האירוע הזה?
תראה, אני משער שמצב כזה הוא לא יצא פחות מ-10 שנים, כיוון שיש לך פה מצב, יכולים שיש סנגור מות עוד פעם, אני מדבר בהנחה שהעובדות והפרטים והראיות שבאישום הם נכונים. אם יתברר שזיפו את הראיות, אם יתברר שהם לא קבילות, דברים שכאלה, אז גם תיאורטית, או יכול גם בפועל, יכול לצאת זכאי. אבל לפי המצב, אני עדיין לא רואה עכשיו שבחודש אוגוסט יורדים שיטפונות, אולי ישמי מונסון בהודו, אבל לא בישראל, ולא במזרח התיכון. לפי הדבר הקיים, שיש לך עבירה של הריגה, שיש לך עבירה של שכרות, שיש לך שימוש הליכי משפט, שיש לך ניסיון להדחה, שיש לך חבלה חמורה, והיה עוד משהו שדרך מפרחוני, שאני כרגע לא זוכר אותו, פרח מסיכוני מה שנקרא, אז אני משער ש10 שנים זה מינימום, אם הוא יקבל פחות, אני אופתע מאוד.
אגב, סתם, אני אומר אחד פוגע במישהו, והוא בורח מהזירה, זה ככה תגובה של פחד או בעלה, פה בן אדם ככה בקור רוח מנסה, למרות שחרותו, לנסות להתמודד עם הסיטואציה, בצורה ככה מאוד קרת רוח, נתקלת בדבר כזה?
בוא נגיד לך, אוקיי, תשמע, אני לא רוצה מה של להסתות, יש לנו סטייה, להסתות דין. הוא זכאי שמשפטו יערך מולם בית המשפט ולא בתקשורת, וכמו שקודם ביקרתי את האחרים, אני לא רוצה להיות לפתוח פה בזה. אבל ודאי ששופט או שופטת ייתנו את דעתם לכך, שאם זה באמת נכון, שהבן אדם ניסה לנקות את תחולת כבתו כדי לשבש הליך, שהציעו לו לקחת כדור מנטס, שהוא ניסה את ההקלטה או את האפליקציה למחוק, בנוסף להכל מה שקטנה דמסייע בשעון הגמרה, הוא עוד מוסיף עוד הכל, גם ברח מהמקום, נו באמת, אז זה לא המקרה של אותו ערבי, שהיה היגיון שהוא לפני איזה שבוע, שבועיים, היה איזה פיגוע, הוא אמר שהוא פחד שיארגו אותו ויש איזה בסיס, יעשו בולין שהוא ברח. מה אתה מצפה ממישהו חרדי שבאזור רחוב שי אגנון בואכה עיר תל אביב מי שיעשה בולין שהוא היה נשאר במקום? להפך. אבל עוד פעם, אני לא שופט, לא נכנס למקרה, רק נותן לך את רגשי התחושה שלי.
אגב, בדיני תורה זה נקרא הריגה בשגגה שגולה לעיר גלות או שזה משהו באמצע? אולי משהו באמצע?
אני לא חושב שלפי דיני תורה הוא היה צריך לחגות עד למוצו של הכהן הגדול. אתה יודע הרי שכולם הרי, הרגע שיושב מישהו בעיר מקלט, אז כולם מתפללות האימהות של אותם בעיר מקלט, שהכהן הגדול ימות, כי ברגע שהוא מת, הוא יכול לצאת מעיר המקלט, ואם מישהו נכון. יפגע בו דמם וראשו, זה הלכה. אני לא חושב, תראה, זה לא המקרה שהגמרה, או בעצם למה גמרה, הבסיס תורה, שהאיש הלך וחטב עצים ונשל הגרזן, הברזל מן העץ וכולי. זה לא המצב, זה לא אחד שלקח שאתה יכול להגיד לו תרומת רשלנות. אם אתה נכנס שיקור מבוסם בלשון יפה לתוך אוטו, אז מה אתה מצפה? שהאוטו ינהג נהיגה אוטונומית? יש כאלה דברים אגב. יש להם מכוניות, עכשיו קניתי, רכב חדש, אני לא יודע איך עושים, אמרו לי שיש נהיגה אוטומטית, לא רוצה לגעת בזה, אני רוצה עדיין לאחוז בהגה ולנהוג. אבל, אז במצב כזה אני לא מאמין שיש מי שגגה, אבל שמע, למדתי הרבה, אני 41 שנה נכנס ויוצא בעולמות בית משפט, כל פעם מופתע מחדש.
אז נודה לך על הדברים, עורך הדין דוקטור חיים שטנגר, תודה רבה לך על הדברים.
שיהיה לכם קיץ נעים ובימי אלול אלה שנזכה ונסלח אחד לשני, נחייך אחד לשני ונבוא עם חיוך ראש השנה לבית הכנסת.
אמן, תודה רבה לך.
תודה, בריאות.
תודה. ראש השנה מתקרב, הטיסות לאומן של אלה שמתפללים שם כמו בכל שנה מאמירות, ומסתבר שהשנה ועדת הכלכלה של הכנסת עסקה בסוגיה הזאת של תאומי המחירים, מדוע המחירים כל כך גבוהים, ואנחנו משוחחים עם מי שעוסק בזה באופן אישי, יושב ראש ועדת הכלכלה של הכנסת, חבר הכנסת איתן כבל, שלום לך.
שלום וברכה.
אז רצינו לשמוע אם יש לך איזה שהם עדכונים או אולי משהו בנושא הזה? לומר על המחירים של הטיסות לאומן בראש השנה.
ובכן כך, זו שנה שנייה שאני עוסק בעניין. לפני כשנה כבר פניתי לממונה על ההגבלים וטענתי בפניה שהמחירים לאומן בתקופת חגי תשרי חורגים הרבה מעבר להיצע וביקוש כפי שאנחנו מכירים אותו, ויש לי חשש שיש אפילו תאום מחירים, כי לא ייתכן שמחיר טיסה שבשוטף הוא מגיע ל-250-300, אולי לפעמים $400, והוא עולה במאות אחוזים והממוצע הוא $900, ויש מי שאומר אפילו יותר, בלתי מתקבל על הדעת. הממונה נכנסה לעניין, אבל לא מספיק, ולשמחתי, בעקבות המחירים השנה, היא הודיעה לי, בעקבות לחץ שהפעלתי, שהחליטה לפתוח בחקירה. חקירה משמעותה היא שבסופו של תהליך, הממונה על ההגבלים, שזה תפקידה, היא זו שתדע לומר האם המחירים סבירים, האם או מה צריך לעשות, האם יש תאום, יש לה כוח וסמכות לשנות את התמונה, ואני מאמין שהיא תעשה זאת בצורה מאוד מאוד ברורה.
זה יכול להרתיע לדעתך החקירה הזאת שאולי תיפתח, אפילו אם זה יבוא אחרי ראש השנה? אולי זה יכול להרתיע אותם כעת?
תראה, בני, לעת הזו הסיכוי שזה ישתנה הוא כבר קלוש, כיוון שכמעט כל הכרטיסים נמכרו.
הבנתי.
אנחנו נמצאים כבר בפתחו של תשרי, ואני מניח שאם לא כולם, לפחות הרוב, כבר רכש את הכרטיסים לקראת, כדי לתפוס מקום באומן. לכן קשה לי להאמין שיהיה אפשר, אם בכלל, לעת הזו, אבל גם אם יחלפו להם תחלוף השנה, ובעזרת השם, בשנה הבאה המצב ישתנה באופן משמעותי, עשינו את שלנו והבאנו אפשרות לקהל גדול, שדרך אגב, רובם המכריע בכלל לא חסידי ברסלב, רובם המכריע הם אנשים טובים, חלקם שומרי מסורת, ויש גם לא מעטים שאינם שומרי מסורת, ומבחינתם הם רוצים לממש מצווה, כך לשיטתם, ואסור לנצל, כפי שנראה לי שעושים היום, את האמוניות שבעניין הזה, כדי לבוא ולגבות מחירים שבעיניי מחירי נשף.
ובעניין אחר רציתי לשאול אותך לסיום הרעיון הזה, התייחסות שלך לסגה הזאת סביב הפעילות העבודות בשבת של הגשר בתל אביב, גשר יהודית, מה ששר קץ החליט כרגע לדחות בחצי שנה. מה דעתך על כל הסוגיה הזאת?
אני אומר את זה כך, אתה יודע, אני איש מסורת, מסורת חלק ממני, אני אוהב את השבת, השבת היא אחד הכלים היותר מדהימים שניתנו לנו, יש סטטוס קוו, אבל גם בתוך הסטטוס קוו הזה, יש את החריגים. ואני סבור שמעבר לעובדה שלטעמי צריך לפתוח את הסטטוס קוו ולעדכן אותו לעת הזו, מעבר לעניין הזה אני חושב שכאן טעה השר ובגדול. זה פרויקט ששום דבר לא היה קורה בשבת, נוסעות אלפי אם לא עשרות אלפי מכוניות בכבישי הארץ ובוודאי באיילון. אני אומר לך, כמי שבאמת המסורת קרובה אליי, אני קרוב אליה מאוד מאוד, הפגיעה בשבת ובדת ובמסורת כתוצאה מהעובדה שאם העבודות היו נעשות לא ביום שישי שבת, אלא היו נעשות באמצע השבוע והיו גורמות לפקקים אדירים, הנזק לשבת ולדת היה לאין שיעור יותר גדול. ואת זה צריך היה למנוע, והשר קץ בעניין הזה כשל כישלון גדול.
זאת אומרת, היה צריך לאפשר את העבודות על הגשר בשבת.
היה צריך לאפשר, כמו שמאפשרים דברים אחרים, ויש הסכמה, לעתים בשתיקה, לעתים שלא בשתיקה, יש דברים גדולים, זה דבר גדול, וצריך פעם אחת ולתמיד לעשות סוף לעניין הזה. מדינת ישראל היא מדינה יהודית, היא דמוקרטית, ויש בה גם דתיים, גם חילונים, והחוכמה היא למצוא את נקודת האיזון, ובכל נקודת איזון צריך למצוא גם כן, אתה יודע, את מה שלא גורם לאנשים, בדיוק להתהפך, על מה שאנחנו כל כך לא רוצים. אתה יודע, לבוא ולהגיד, השבת הזו, ולמה אי אפשר, אתה יודע בדיוק למה אני מתכוון.
כן. אוקיי, נודה לך על הדברים, יושב ראש ועדת הכלכלה של הכנסת, חבר הכנסת איתן כבל, תודה רבה לך.
תודה, תודה.